דף צדיק ט עמוד ב במשנה באמצע. אומרת המשנה, בור ברשות הרבים וחולייתו. צדיק ט עמוד ב, באמצע עמוד יש משנה, שלוש משניות, המשנה אמצעית. בור ברשות הרבים וחולייתו גבוה 10 צפחים, חלון שעל גביו ממלאים ממנו בשבת. בור ישות היחיד, החלון הוא חלון של בית רשות היחיד. אפשר לבוא ולמלות מים מהחלון לבור. יש פה עוד איזה משפט נוסף, שהחוליה גבוהה 10 צפחים, אבל ניתן לגמרא להתבטא. אשפה, אומרת המשנה, ברשות הרבים גבוה 10 צפחים, חלון שעל גביו שופכים לתוכה מים בשבת. את החלק הזה יותר קל להסביר. יש לנו אשפה. האשפה גבוהה 10 צפחים, רחבה ד' על ד', הגדרה דינית רשות היחיד. חלון רשות היחיד. אז אין שום בעיה לשפוך מהחלון לאשפה שנמצאת ברשות הרבים, אבל במצבה הנוכחית היא רשות היחיד. נצטרך לומר שזה לא עליבא דרבי מאיר, שאומר שאם יש לנו רשות לרשות, אז אנחנו אומרים כל גגות העיר, אבל בלבד שלא יהיה 10 צפחים. אז כן, נגיד שזה גבוה 10 צפחים באופן נורמל. בסדר. אז זה לא יהיה לפי רבי מאיר, לא קרה כלום, אבל למה יצא? אתה מדבר על האשפה. האשפה היא גבוה 10 צפחים. והחלון עוד יותר גבוה, כמובן. הוא שופך לתורו, ככה לשון. אז האשפה היא יותר גבוהה. חלון שעל גביו. אומרת הגמרא, במה יסקינן? ספר לנו מה הסיפור של המשנה. בור ברשות הרבים וחולייתו גבוהה 10 צפחים. במה יסקינן? אילימה בסמוכה, אז נצייר לעצמנו. יש לנו כותל של בית, וסמוך לו בפחות מ-4 צפחים, עומד בור, זה רשות הרבים, אבל יש בפנים בור. וסתם בור, הוא עמוק 10 צפחים, רחב דלת על דלת, רשות היחיד. אז מה עשיתי לה עכשיו? האם אני יכול למלות מהבור רשות היחיד ולהעביר את זה דרך איפה? מקום שהוא פחות מ-4 צפחים. פחות מ-4 צפחים, אמרנו, קוראים לזה זה מקום פטור. זה לא מקום בכלל. אז איזה שאלה יש? ודאי שהוא יכול לבוא. וזה אומר את הגמרא. אילה, אם הבסמוכה, למה לי חוליה 10? בשביל מה צריך שלבור יהיה עוד מעליו חוליה גבוהה 10 צפחים? והגמרא, כפי שהסברנו, מבינה בהווה אמינא, שוודאי שהבור הוא 10 צפחים. החוליה זה איזה סיפור צדדי, עומד מעליו גובה 10 צפחים. מה זה מעניין אותי? אומרת הגמרא, נצטרך כנראה לומר, אמר רב הונחא במאי עסקינן, במפלגת מן הכותל 4. וטעמה דאיכא חוליה 10. הלכא חוליה 10, כמטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. אומרת הגמרא, תראה, הבור הזה נמצא מטר, 2 מטר מהבית. הוא נמצא עכשיו בחלון. אם יש לו חוליה גבוהה 10 צפחים, מחיצה, המחיצה מנחה אותו, איפה הוא לוקח תדלי, הוא חייב להשאיר את זה מעל גובה 10 צפחים, אחרת זה לא ייכנס לבור. ממילא הוא מעביר את זה דרך מקום פטור, מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך מקום פטור, אין לי בעיה. אבל אם היה מדובר שאין לו צפנות, אז היה יורד למטה מ-10 צפחים, זה הרי רשות הרבים. אי אפשר לקחת מרשות היחיד לרשות הרבים לרשות היחיד. לכן היינו צריכים לציין שיש לו חוליה 10 צפחים. תירוץ נוסף לרבי יוחנן אמר, אפילו תאימה בסמוכה זו, מדובר פחות מ-4 צפחים, והבור סמוך לכותל הבית. אז בשביל מה דיברת על חוליה? והקמה שלנו, דבור וחולייתו מצטרפים ל-10. כי הרי אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים שיכול להיות שבור, אז אני מסתכל רק על הבור. וכמו כן, על פני הקרקע אני מסתכל רק על מחיצה שמעל הקרקע. אז אולי בור וחולייתו זה לא נקרא רשות היחיד, כי ה-10 צפחים לא קיים בעין. חוליה זה מציאות, כשמרוקנים בור. פה התפקיד שלה כרגע בתור מחיצה. זה היה שאלת הגמרא, מה התפקיד שלה? זה עונה הגמרא, שני תירוצים. עוד עמדנו במשנה, אשפה ברשות הרבים. ועל זה מבואר במשנה, אם היא גבוהה 10 צפחים האשפה, אז זה רשות היחיד, אין בעיה, תשפוך מים מהבית לאשפה. שואלת הגמרא, ולא חיישים על שמה תינטל אשפה? מה, אתה לא חושש שמה יתמעט גובה האשפה וזה לא יהיה 10 צפחים? וממילא זה לא רשות היחיד אלא רשות הרבים, ואתה מביא לידי תקלה. בוא אני אביא לך מקרה שכן חוששים. והרבין ברב עדה, אמר רבי יצחק, מעשה במבוא אחד שצידו אחד קלה לים וצידו אחד קלה להשפע. היה מבוי, תמונה 345. 345, סליחה, נכון. היה מבוי אחד, שהיה שם בתים מצד אחד, וכדי שיהיה מבוי צריך שהוא יהיה מוקף שלוש מחיצות. צד אחד זה הבתים, זה מחיצה אחת. משני הצדדים, מצד אחד יש ים, מצד שני יש אשפה. אשפה גובה 10 טפחים, זה מחיצה. ים, מכיוון שבתוך דלת אמות יש לך תלולית ששווה ל10 טפחים, נקרא באמת מחיצה. הים הוא קרמלית, אבל דופנות הים הם נחשבים כמחיצה. עוד פעם, בתנאי שבמשך 4 אמות זה נהיה לתלולית של 10 טפחים. אז זה נחשב כמחיצה. וכך על פניו היה פה. הוא בא מעשה לפני רבי לשאול אותו, רבי, לכי או קורא, אפשר להתיר את הטלטול במבוי? או אי אפשר להתיר? ולא אמר בו לא לאיסור ולא להתר. ורבי לא רוצה להתערב. היתר לא אמר בו, למה? חיישין על שמה תינטל השפעה, או שמה יעלה הים סרטון. איסור לא אמר בו, דעקה עם המחיצות. אז אותנו פחות מטריד מה קרה שם. ברמה העקרונית, הוא לא רצה להגיד שאסור, כי כרגע זה מקום מוקף שלוש מחיצות. הוא לא רצה להגיד מותר, כי המותר הזה הוא מאוד מוגבל. כיוון שמותר אתה יכול לבוא להגיד בדבר שאין חשש לתקלה. אבל פה עלול עם הזמן הים לקבל איזה גפשושית שתמחוק לי את ה... זאת אומרת, כל מה שבנינו זה שבארבע אמות יש גובה 10 טפחים. אבל יכול להצטבר שם כל מיני לכלוכים, כל מיני אפר שמתקשה, סחף שמתקשה, ואז זה מאבד את השם חיצה. אותו דבר ההשפעה עלולה להינטל משם, הנוגע אלינו. במשנה אני אומר, עומד אדם בחלון וזורק אשפה, זורק מים לתוך אשפה ולא חושש. ושם אתה רואה שחוששים שמה תינטל אשפה. אומרת הגמרא לו קשיא, הד יחיד, הד רבים. במבוי היה סיפור באשפה של אדם פרטי, או אשפה נקרא לזה שכונתית, ששם את האשפה הזאת כנראה מפנים מדי פעם. שם יש חשש שמה יפנו את האשפה, וזה לא יהיה בדעתם לשים לב שזה יתמעט מגובה 10 טפחים, כנראה הניקיון לא היה יסודי. אבל מאידך באשפה של רבים, כך מביא המשנה ברורה בשין סמך ג' סעיף קטן קוף יוטט, כמה שאתה מוציא תמיד יהיה יותר. גם אם מושכים משם קילו, מגיע 5 קילו חדשים. חיריה כזה. ומכיוון שזה אשפה של רבים, שם אין שום חשש שמא תינטל אשפה, ועל זה אנחנו אומרים שמותר מהחלון לבוא ולשפוך, אומרת המשנה. אילן שהיה מייסך על הארץ. יש לנו אילן, נטעו אותו בצורה כזו, במטרה, שישמש בתור בית מגורים כזה. זאת אומרת, הוא עושה נוף גדול, והנוף הזה מתפשט ויורד כלפי מטה, לכיוון הקרקע. אם אין נופו גבוה מן הארץ, 3 צחים, 351, פינוי ההשפעה. מה? עוד מעט נראה. אבל זה כתוב ככה. כן. מה קורה באופן שהנוף שלו מתקרב לארץ בתוך 3 צחים, שזה הגדרת לבוד, אז המקום נידון כמוקף מחיצות. אם הוא מוקף מחיצות, זה כמו רשות היחיד. אומרת המשנה, מטלטלים תחתיו, שורשיו גבוהים מן הארץ, ג' צפחים לא יושב עליהם. עוד דין נפרד, אומרת המשנה, אם השורשים עולים למעלה מג' צפחים, כי עד ג' צפחים זה נקרא ארס מכתה, זה חלק מהקרקע. יותר משלושה צפחים זה נקרא אילן. אפור הרי להשתמש בשבת באילן. שמה יעלה ויתלוש. אז אם זה גבוה 3 צפחים, לא יושב עליהם, אפור לו להשתמש בשורשים. אמר אבונה ברדר רב ישוע, הם מטלטלים בו יתר מבית צעתיים. האילן הזה שעכשיו הקיף, אפור להשתמש בו ביותר מבית צעתיים. מדוע? מה הייתה? מה? משום דהה ודירה שתשמישה לאוויר. וכל דירה שתשמישה לאוויר, הם מטלטלים בה יותר מבית צעתיים. לכן קודם אמרנו, שנטעו אותו על דעת זה. זאת אומרת, מדובר פה בחצרות כאלה, גינות, פרדסים, שהיו צריך לעשות בוקטה לשומר. אז היו נוטעים כזה מין אילן, שנוטל שחכה, נוטל צל מאוד גדול, והגידול הטבעי שלו שהוא יורד אחרי זה לכיוון הקרקע, ושם השומר יושב וכדומה. אתה לפעמים בא לך להתברר, הולכים שם יושבים מתחת לאילן הזה מתבררים. אז גם אם הוא נטע את זה על דעת בית דירה לשומר, כמעט שבמהותו זה לא לדירה, וכיוון שבפועל השומר הרי נאלץ להיות פה מחמת הפדה, אבל זה לא המקום מגורים שלו. ממילא אנחנו רואים שזה נחשב כמקום שהוא קף שלא לשם דירה. ושהוא קף שלא לשם דירה, עד בית צעתיים מטלטלים בתוכו, יותר מבית צעתיים אין מטלטלים, לכן אמר אבונה ברד רב ישוע, מדובר פה עד בית צעתיים בלבד. וכאן מתחילה הסוגיה, שורשיו גבוהים מן הארץ. אם הם גבוהים שלושה צפחים, אז אנחנו באים ואומרים שאותם שורשים אסורים בישיבה, כי יש להם דין של אילן, סיטמר, למדנו. שורשי אילן הבאים מלמעלה משלושה לתוך שלושה. מה קורה אם יש לי שורש שיוצא מהקרקע, מתרומם לגובה שבעה טפחים, ויורד חזרה למטה ונכנס שוב מתחת לשלושה טפחים? מה יהיה הדין שלו? אם אני מבין נכון את הגמרא, אז אנחנו צריכים לומר ככה. עד גובה שלושה טפחים אין שאלה. עד גובה שלושה טפחים זה דין כמו קרקע. ודאי שמותר להשתמש בשורש. למעלה משלושה טפחים, ועד המקום שהוא יורד חזרה לתוך שלושה טפחים, גם אין שאלה. זה ודאי אילן, אסור להשתמש בו. כל השאלה שעומדת בפנינו, זה אותו חתיכת שורש, שיורד עכשיו משלושה טפחים ומטה. האם אותו שורש יהיה מותר או אסור בישיבה? אומרת על זה הגמרא, רבא אמר, מותר. עכשיו נדבר. הרגש כזה. אתה שואל אותי מה? בסברה מה הסיבה? יש כזה מושג. מעלים בקודש ולא מורידים. מי שיורד לא טוב. לא טוב. אסור לרדת. צריך תמיד להיות בן עלייה. לא, מהקצד השני אבל. אתה אומר טוב, אתה אומר טוב. מיד. אז אומרת הגמרא ככה, רבא אמר, מותר להשתמש בהם. רב ששת אמר, אסור להשתמש בהם. מבאר את הגמרא. רבא אמר, מותר להשתמש בהם, זה כל פחות מג' דערה. ערי. רב ששת אמר, אסור להשתמש בהם, דקיוון דמיקוח איסור הקעתי, אסורים, נקודה. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים שהכיוון של ההסבר הוא נכון. כי הביטוי בדברי רב ששת, כיוון שהם סמוכים לקרקע, אז ממילא הם עכשיו נעפו באיסור. דקול דקוון דמיקוח איסור קעתי. מה שעולה מלמטה לא בא מכוח איסור. מה שיורד מלמעלה בא מכוח. לא, לא, אבל זה נכון, אבל עד פה זה נכון בעברית. עכשיו אתה שואל מה ההיגיון. אומר ברוך, מה ההיגיון שבדבר? אולי, אולי, אני מציע את הדברים, לא ראיתי כתוב, לא מחייב, מישהו מבין אחרת זכותו, אפשרות. כנראה שיסוד מחלוקתם, שיטת רבה, שאנחנו מסתכלים שורש ביחס לקרקע. זאת אומרת, הרי זה ברור, שאם השורש עולה 15 מטר, ודברים הרי כמציאות, אילן גדול, השורשים מתפשטים עשרות מטרים. אותי לא מעניין מה קורה מתחת לפני הקרקע, זה בכלל לא מטריד אותי, זה לא עסק שלי. אנחנו תמיד, אין לנו אלא מה שאיננו רואות. אנחנו מתחילים לדבר מעל גובה פני הקרקע. בא רבא ואומר, תראה, יש לי כללים ברורים. כל דבר שהוא בתוך שלושה צפחים לקרקע, אומרים לבוד. מה זה לבוד? זה הופך להיות מה שרשי קורא, ארץ מכתה, זה חלק מהקרקע. אם זה חלק מהקרקע, זה באמת לא מטריד אותי, איך זה בדיוק הגיע לשם, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, שורה תחתונה, מעל שלושה צפחים, זה אילן. מתחת לשלושה צפחים, קרקע. מתחת לשלושה משתמש, מעל שלושה לא משתמש. בא רב ששת ואומר, אני לא מסתכל על הקרקע, אני מסתכל על השורש. זה נכון, עד שלושה טפחים השורש שייך לקרקע, הוא לא חלק מהעץ, ולכן מותר להשתמש כי ארץ מכתה. מעל שלושה טפחים השורש הופך להיות אילן. עכשיו, זה שהשורש הזה עולה ללמעלה, יורד ללמטה, זה כבר לא מעניין אותי. מכיוון שמאחרי שלושה טפחים הוא מפסיק להיות שורש, מפסיק להיות קרקע, הוא הופך להיות אילן, אז אותי באותו הרגע, אם הוא יורד, עולה, זז, זה כבר לא עוזר לנו שום דבר. אם זה נכון, אז זה כוונת הגמרא. למה צריך להסביר ככה? כי אחרת קשה מאוד להבין את המשך הגמרא. הגמרא באה וממשיכה מיד, מה קורה דדמו כמשוניתה. רש"י מסביר כמו שן של סלע. מה זה? יש לך ענף שהיסוד שלו, השורש, המרכזי, הגדול, הולך בכלילות כלפי מעלה, וממנו מסתעפים שורשים קטנים, חלקם עולים כלפי מעלה, חלקם יורדים כלפי מטה. התוצאה, חלק נמצאים בשורש מעל שלושה טפחים, חלק ממשיכים למעלה, חלק חוזרים מתחת לשלושה טפחים. אותו מחלוקת של רבא ורב ששת. למה? אז הגמרא מסבירה. בסלקין לאילואה, אלה שגדלים למעלה משלושה טפחים, מה? בשורש, ודאי שאסורים. דנחתין לתתוי, הגדלים לראשו של צד האילן, מה? לכיוון מטה, איפה שלא גבוה שלושה טפחים. שרו, ודאי שיהיו מותרים. השאלה שלי לצדדים, מה קורה עם השורשים הקטנים שיוצאים מהחלק שמעל ג' ונמשכים ללמטה? לפי זה, פלוקת דרבה ורב ששת, לפי רבה, אנחנו באים ואומרים, הרי זה ביחס לקרקע בפחות משלושה טפחים. אז ממילא יש לו דין של קרקע. בא רב ששת ואומר, מאיפה זה בא? משורש למעלה משלושה טפחים. שורש למעלה משלושה טפחים אותי כבר לא מעניין הקרקע. אז ממילא זה אסור. וכן אנגירה. יש לי תעלה. איך היו משקים את השדות? כל השדות היו תעלות. היו פוקקים ופותחים ביחס לבריכת עמת המים. ממילא באחד מהעמות האלה גדל אילן. משום הרש"י מסביר שהשפה יושבת משני צידי האילן. אני לא בטוח שזה הכרח, אבל ככה זה פשטות הלשון. בכל אופן, אותו מחלוקת, רבא ורב ששת. רבא אומר, אני מסתכל מגובה פני הקרקע. אז אם יש שורשים שעולים מלמטה, מתוך החפירה, אבל ביחס לגובה פני הקרקע, הם פחות משלושה טפחים, המודד זה קרקע. בא רב ששת אומר, אותי מודד השורש. איפה השורש? גלוי. שלושה טפחים? כבר לא מנה אותי ביחס למה. שלושה טפחים שורש נעצר. אומרת הגמרא, וכן בקרן זווית. אותו סיפור, יש לנו קרן זווית, מקום שמתחבר לו פינתי. יושב וגודל אילן בתוך הזווית, כך שלמעשה מבחוץ רואים רבע אילן בלבד. כביכול, מעל פני הגדר, שם אתה מתחיל לראות אילן. ופני הגדר יחשב פני קרקע, למה? כי אני מסתכל תמיד ביחס לעץ. הרי בעץ יש לי קרקע עולם ויש לי עץ. לפני זה לא היה לי עץ. אז איפה אני יכול להתחיל לדון? רק ממקום גידולו. זה רש"י אומר, בדימור התחיל, וכן קרן זווית, אומר רש"י, אילן עולה במקצוע שני כתלים של חצר, וג' צדדיו נכנסים בתוך המקצוע שבכתלים, ואין נראה אלא צידו שמבחוץ, כאילו רבע אילן, והולך ועולה עד למעלה לכותל, פחות מג' לרבה, למה? לרבה כל פחות מג' ולהביא לנו. דמעולם לא גבוה שלושה. נכון שאני תמיד מסתכל על קרקע, אבל אני צריך עץ. העץ הזה מתחיל מעל הגדר, אבל אני מוכרח לדון ביחס לעץ. ולרב ששת, תמיד אני מסתכל על שורש. שורש יש לי מלמטה, משם מתחיל שלושה טפחים. אומרת הגמרא, סיפור, האי דיקלה דאבי לאביי. אביי גר כנראה בבית פרטי, על הווילה, במרכז הסלון גדל לו דקל לפי הציורים. אולי זה היה עץ אחר. בכל אופן, המסר לאביי גדל עץ בבית. העץ הזה יצא דרך הערובה שבבית, והוא היה בתוך שלושה טפחים לגג. אביי רצה לדעת אם מותר לו להשתמש בעץ על הגג, בתוך שלושה טפחים. אומרת הגמרא, הוא בא לשאול את הרב, רב יוסף. הוא רצה לשבת שם, לשים כלים, לפצח בשבת, להתברר, כדי לכתוב את המשנה של ה... ישב על הגג ונפל לו הספר. רוצה ללמוד על הגג, לראות איך זה. יש אילן שם, מותר לשבת או אסור. בא לשאול את רב יוסף. אומר לו רב יוסף, ושר עלי, מתיר לו. אמר רב אחא בר תחליפה, תדע לך אביי, דשר עלך, איך שרב יוסף מתיר לך, וכרבא שר עלך. דווקא לשיטת רבא. כי רבא לא מסתכל על הבית, אלא מסתכל על מקום שרואים את האילן. והאילן מתחיל לגדול מעל הגג. אומרת הגמרא, פשיטה, מה חשבת לפי רב ששת? אומרת הגמרא, מהו תתאים אפילו לרב ששת ביתה כמן דמלי דמי? אנחנו כבר דיברנו פעם אחת לגבי חלונות, שבית גם למעלה מעשרה טפחים אפשר לערב בין דירה לדירה. למה? כי בית נקרא כמן דמלי. אז הייתי אומר שאולי גם רב ששת מודה שפה הגידול מתחיל בגז, ולהשתמש בפחות מג' סמוך לגג, כמה שמלן, שלפי רב ששת, כיוון שיונק מכוח איסור, הוא אסור. נא, למדנו אצלנו במשנה, ש שורשיו גבוהים מן הארץ, ג' טפחים לא יושב עליהם. שואלת הגמרא היחידה, מתספר לי את המקרה. אידלו הדרקיפי, שורשים גודלים למעלה משלושה, והם לא חוזרים לקרקע. פשיטה, אז מה חשבתי? שמותר להשתמש בעץ? אל עליו, אפל גב דה הדרקיפי. אפילו שהשורשים חוזרים חזרה מתחת לשלושה, אומרת המשנה, להשתמש בהם. תואם דעת רב ששת, קושיה לרבה. אומרת הגמרא, לא, לעולם דה לא הדרקיפי. והקמה שמלן. אף אגב דצידו אחד שווה לארץ. האילן הזה גדל בתוך חפירה. צד אחד השורשים מגבילים לגובה פני הקרקע. משלושת צידיו זה למעלה משלושה ספחים. הייתי אומר שאולי בגלל שמצד אחד זה שווה לקרקע, נדון את זה כגובה קרקע, כמה שמלן אומר רבה, אומר את המשנה. כשזה נמצא בתוך קרן זווית, שרובו לא נמצא, אז אתה דן את זה באמת לפי גובה יציאתו. כשרובו ניכר, אז אתה מודד לפי רובו. תנו רבנן, למדנו בברייתא. שורשי אילן שגבוהים מן הארץ ג' טפחים, או שיש חלל תחתיהם ג' טפחים, או שהשורשים בפועל עולים מעל פני הקרקע, או שפשוט הקרקע נסחפה, ואתה רואה עכשיו שורשים חלולים מתחתיהם ג' טפחים. אף על פי שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יישב עליהם, והטעם, לפי שהם עולים באילן שמה יתלוש, ונטלים באילן, לא עושים נדנד, שמה יתלוש, ונשענים באילן, שמה יתלוש. אני לא סתם חוזר ככה. ולא יעלה באילן מבעוד יום וישב שם כל היום כולו. אחד אילן ואחד כל בהמה. כי הסיבה שלא לעלות באילן, והסיבה שלא לעלות על בהמה זאת אותם, שמה יתלוש ענף. ואז אנחנו אומרים, גם אם הוא עלה מערב שבת, אבל בשבת הוא עלול לתלוש, אז אסור לו לעלות. לא זכור לי, אז תשמע, שבת זה הרבה זמן. אני לא זוכר. אם אתה מכיר, מכיר. מותר לי שאין. אני לא זוכר. לא זוכר. משהו סמיך. אבל זה גם כתוב, שלא ישתמש בו. שלא ישתמש בגלל זה. למשל, לקלוט ארסל על אילן, אסור בשבת. גם אם האילן הוא 70 צול. לא יודע, אפילו אם הוא עבה מאוד, זה לא יעזור. אבל מסיים את הברייתא, בור שיח הוא מערה וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויורד, אפילו אין מאה אמה. מטפס ועולה, מטפס ויורד, אפילו אין מאה אמה. למה הברייתא צריכה להוסיף את זה? זה שלא מן העניין. פתח באילן וסיים בחפירה. על מה זה בדיוק הברייתא רוצה לומר. המסר זה למה לא יעלה באילן, שמה יתלוש. זה לא תלוי לא בגובה, לא בקושי. יכול להיות שלעשות דבר קשה פי אלף מותר. לעשות כל פעולה סביב האילן אסור, שמה יתלוש. אומרת על זה הגמרא, תן אחד, למדנו ברייתא אחת, אם עלה, מותר לרד. ברייתא שנייה ותן אחד, אסור לרד. טיפס על העץ, הפעם הבאה שנראה אותו זה מוצאי שבת. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה. אם הוא טיפס בהתר לפני שבת, נותנים לו לרדת. אם הוא טיפס באיסור, לא נותנים לו לרדת. והיא בהתאם אהב היה משחשיכה, ולא קשיא. כאן בשוגג, כאן במזיד. בשוגג לא כנסו אותו, במזיד כנסו אותו, תשאר עד מוצאי שבת. והיא בעת אימה, הווה בשוגג. והמחלוקת בין הברייתות, ואחר בכנסו שוגג, אז הוא מזיד כמפליגי. מר סבר, מי שאומר לא ירד, כמסינן. ומר סבר, שירד, לא כמסינן. אמר אבון הברד רב ישוע, על פניו הנידון הזה, כתנאי, זה מחלוקת תנאים. מה זה? הניתנים במתנה אחת, שנתערבו בניתנים במתנה אחת. אז בהקדמה קצרה, יש לנו בכל פעולה, כל קורבן, כדי להכשיר את הקורבן יש לנו ארבע עבודות הזבח: שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. עיקר עבודת הקורבן זה אותם ארבע עבודות: שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם אל המזבח וזריקת הדם על דפנות המזבח. כאשר אם לא זרקת דם, לא עשית קורבן. אם אחרי זה נעלם הבשר, התקלקל הבשר, נשרף, זה כבר לא מעניין אותנו. יש עוד מתנות, יש הקטר אמורים, איברים, הכל אמת, אבל זה כבר דבדבנה. עיקר הקורבן, הריצוי נעשה על ידי נתינת הדמים. בתוך הקורבנות עצמם, יש לנו שלושה קבוצות. יש קבוצה אחת שנותנים אותם במתנה אחת על המזבח. ישנה קבוצה שנייה שנותנים אותם ארבע מתנות בצורה של שתיים שהם ארבע. ויש אחד שנותנים על ארבע קרנות המזבח. דהיינו, הבכור, המעשר והפסח ניתנים במתנה אחת. לעומת זה, שאר כל הקורבנות, בין קודשים קלים, בין קודשי קודשים, נותנים אותם בשתיים שם ארבע. הוא הולך לקרן דרומית מזרחית, לא, צפונית מזרחית, ומערבית דרומית, ועושה מתנה אחת לשני צידי הקרן, מה שנקרא שתיים שם ארבע. חוץ מקורבן חטאת, שקורבן חטאת הוא עולה לקרנות המזבח, ונותן ארבע מתנות, כי כל הקורבנות כולם, מתן הדמים מתחת לחוט הסקרה, חוץ מקורבן חתן שמתן דמים שלו, מעל חוט הסקרה, חגורה אדומה, מעל אותו חוט שנמצא באמצע המזבח. עד כאן הקדמה לדברים. מה קורה, אומרת המשנה, הניתנים במתנה אחת, נתפוס בחור. הבחור הזה, נותנים אותו במתנה אחת על המזבח. נתערבו בניתנים במתנה אחת, והתערב עם עוד דם של בחור. מה עושים? אומרת המשנה, מה הבעיה? יינתנו במתנה אחת, שופכים את הכל בבת אחת, וקיימת את שניהם. מתן ד' ומתן ד', יינתנו במתן ד', אותו סיפור. שתיים שהם ארבע, אותם קרנות, אין לי בעיה. מה קורה מתן ארבע במתן אחת? אבל מה תעשה עם קורבן עולה? אני לא אומר חטאת, כי חטאת זה מעל חוט הסקרה. אין למתחת, זה אין מה לעשות, אין תקנה. אבל עולה, שלמים, אשם, דברים שנותנים מתחת לחוט הסקרה, שיתערבב עם בחור. מה עושים, מתנה אחת או ארבע מתנות? רבי אליעזר אומר, יינתנו במתן ד'. אומר רבי אליעזר, יש לנו מצד אחד קום עשה, וכיוון שיש לך קום עשה, אז מצווה יותר חשובה. דהיינו, פתוב בפסוק לגבי קורבן חטאת ונתן על קרנות המזבח. למדנו מזה מצוות עשה. זריקת אדם היא מצוות עשה. מה הבעיה? שבבחור כתוב לא תגרע, לא תוסיף, והוא עכשיו במקום לתת מתנה אחת, נותן ארבע. המצוות עשה יותר חשובה. בא רבי אליעזר ורבי יהושע אומר, יינתנו במתנה אחת. אומר רבי יהושע, כלל בידינו. כתוב לנו בגמרא במסכת זבחים, כל הניתנים על מזבח החיצון, שנתנם במתנה אחת, כיפר, ומכיוון שלכתחילה אתה יכול להסתפק במתנה אחת, בדיעבד, זאת אומרת, אני הייתי מעדיף שתיתן ארבע, אבל אם נתת מתנה אחת כיפר, אין שום סיבה שתעבור עליו של בעל תוסיף, הרי אם אתה נותן את הבכור בארבע מתנות, עברת על איסור בעל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, הרי הוא עובר על בעל תגרע, אתה לא רוצה שהוא יעבור על בעל תוסיף, אבל אתה גורע מקורבן העולה. אמר לו רבי יהושע, מה אתה אומר ידידי? הרי הוא עובר בבעל תוסיף, ולפי דבריך הוא לא עושה איסור לב. הרי לשיטתך הוא עובר באיסור בעל תוסיף, כי אתה במקום לתת מתנה אחת נותן ארבע. אמר רבי לזר, לא אמרו אלא כשהוא בעצמו, זה לא קושיה. בעל תוסיף יש רק כשבחור נמצא לבד, אבל פה יש עולה ובחור, זה לא נקרא בעל תוסיף. אמר לו רבי יהושע, לא נאמר בעל תגרע אלא כשהוא בעצמו. מתי עולה חייב לתת ארבע? כשהיא לבד. אם היא בחור, אז מספיק מתנה אחת. ועוד אמר רבי יהושע, כשנתת, אם תיתן ארבע מתנות, עברת על בעל תוסיף ועשית מעשה בידך, מה שאנחנו נקרא קום ועשה. כשלא נתת אלא מתנה אחת בלבד, עברת על בעל תגרע, אבל ולא עשית מעשה בידך, זה נקרא שווה אל תעשה, ותמיד קום ועשה יותר גרוע משווה אל תעשה. עכשיו הגמרא רוצה להדביק את זה לסוגיה שלנו. לרב לזר, ולפני זה אולי, יש בתוספות דיבור מתחיל מתן ד' במתן אחת, אני לא רוצה את התוספות, רוצה את התירוץ של תוספות. תוספות יש לו קושייה. הקושייה של תוספות והתירוץ של תוספות זה יסוד נפלא שמשתמשים בו כל הזמן באחרונים. אז אם מישהו ביצא לו לפתוח פעם כיווייגר או משהו והוא ייתקל במושגים וזה נמצא המון, אז צריך לדעת שהיסוד דף קוף במסכת עירובין. תוספות בא ושואל, רגע, מתחיל פה מסע ומתן, עדיף לעשות עשה, או עדיף לעשות שווה אל תעשה. יש לנו כללים בתורה. כמו שיש קל וחומר, כמו שיש גזרה שווה, כמו שיש היקש, יש עוד כמה כללים שאיתם אנחנו משתמשים. אחד מהם זה שעשה דוחה לא תעשה. למשל, אדם צריך לעשות ציצית. הבגד הוא פשטן. הוא בא ומטיל בו כנפות מצמר, צריך לעשות חלק. תכלת ואימרה, זה דווקא מצמר. אבל התורה אומרת, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים ירדיו. מצד שני, התורה ציפתה ועשית, איך לעשות את הציצי. עשה, דוחה לא תעשה. כתוב, ישמר בנגע הצרה, סתם. אז אמרו לנו שאסור לבן אדם לקוץ בהרת. איסור לב. מצד שני כתוב, הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו. יש דין שביום שמיני צריך לעשות ברית מילה. לילד יש על מקום הברית בהרת. יש לו נגע צרעת. אתה אומר שעושים את הברית, למה? כי יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה. שואל תופעות אצלנו, למה אתה לא אומר פשוט? בעשה שיש דין ונתן על קרנות המזבח, ומזיז את כל הלא תעשה, בעל תוסיף, בעל תגרע, בעל תקפוץ, ומעניין אותי כבר. אומר תוספות, ואם תאמר, ולייתי עשה ולידך אליו, זה בעל תוסיף. אומר תוספות ויש לומר, דלודמי כלל לכלעין בציצית. דהכה, על ידי פשיעה הוא בא, והיה יכול להתקיים בלא תחיית עליו. אומר תוספות יסוד, היסוד הזה הוא קשה מאוד, פעמים הוא מאוד נפלא, פעמים הוא מאוד מקשה עלינו. איפה נאמר הכלל בתורה של עשה דוחה לא תעשה? כמו אמרנו ברית מילה, מה אני אעשה? יש לי או לקיים את הלב או לקיים את עשה, אין מצב באמצע. אני רוצה ללבוש ציצית, אין מצב באמצע. או כלאיים או לא ציצית. אז עשה דוחה לא תעשה. פה אדוני, היה לך בכור והיה לך עולה. אולי תספר לי איך הם יהיו ביחד. כי לא שמרת, זה לא עשה דוחה לא תעשה, זה עשה זה פשיעה. עשה זה פשיעה לא דוחה לא תעשה. אומרת הגמרא. איך החיבור לסוגיה שלנו, ארבע שורות מלמטה? לרב לזר דאמר, אתם קום עשה עדיף, ולכן ניתן מתן ארבע, הכנה מירד מעץ. לעומת זה לרבי יהושע דאמר, אתם שבע אל תעשה עדיף, ולכן ניתן רק מתנה אחת, הכנה מלא ירד שיתייבש, כל השבת אומר ברוך, אפילו אם זה שבת רטובה. אומרת הגמרא, דיל מלוי, אל תחבר בין מחלוקת התנאים. עד כאן לא קמה רבי לעזר, אתם קום עשה עדיף, למה? אלא דקעביד מצווה, ונתת על קרנות המזבח. אז כשאני אומר לך לתת ארבע, אני נותן לך לקיים מצווה, אבל אחר כשהוא יושב על העץ, דלא עביד מצווה, הכנה מלא ירד. אולי בכזה מקרה אני באמת אגיד לו, שב ואל תזוז, אם היית מקיים מצווה בירידה, אתה צודק, אבל אין פה מצוות. והנה מכיוון ש... זה לא מטריד אותי. ביחס להגיד שזה דומה לשם זה לא. מתי אני אומר לך תעבור בידיים, קום ועשה? והנה מי, עד כאן לא קמה רבי יהושע אתם שווה אל תעשה לגבי קורבן, אלא דלא כעביד איסורה. אם אני אתן מתנה אחת אני לא עובר איסור בידיים. אני לא מקיים ונתן, אבל איסור אני לא עושה, עכשיו זה שווה אל תעשה. אבל הכה, אם אתה תגיד לו להישאר באילן, דקעביד איסור, הרי כל רגע שהוא יושב באילן זה איסור. אפשר שגם לפי רבי יהושע, הכנה מירד. אומרת הגמרא, תם אחד הלמדו ברייתא, אחד אחד אילן לך, ואחד אילן יבש, אסור לעלות אליו בשבת. ותניא אידך ברייתא נוספת, במה דברים אמורים? בלך. אבל ביבש מותר. סתירה בין הברייתות, מותר להשתמש בעץ יבש או אסור. אמר רבי יהודה לא קשיא. כאן בשגיזו מחליף, כאן בשאין גיזו מחליף. אם גיזו מחליף הוא עדיין לא יבש, אז אסור. אם אין גיזו מחליף הוא יבש, אז מותר. אבל אתם מה, גיזו מחליף יבש צריך לי? גיזו מחליף זה, אני חושב, כמו אקליפטוס, כאלה דברים. שהגזע מתייבש, מתפרק, וחובר חדש. אז אם הפשט הוא ככה, אומרת מה, זה נקרא עץ יבש? זה עץ חי, נושם, לח ופעיל, שזה דרך גדילתו. זה עדיין לא תואם את הדין. אומרת הגמרא, אתה צודק, אז צריך להסביר אחרת. אומרת הגמרא, אלא לא קשיא. כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. שניהם מדברים בעץ יבש. ועץ יבש אין לי בעיה לטפס, אלא יש בעיה עם מראית עין, זה לא נראה טוב. בימות החמה כולם רואים עץ יבש, אין תקלות. אבל בימות הגשמים, כשהגשם יושב על העץ, העץ נראה לך, ולאנשים נראה שמותר לטפס על עץ לך. בכזה מקרה אפרתי לך. אומרת הגמרא, רגע, בימות החמה, נטרי פיירי עזוב. העץ יבש, אבל יש עליו פירות. אומרת הגמרא, בדלי קפירי. אומרת הגמרא, זה הקנת ריקינסי, אבל יש כל מיני קסמים, ענפים קטנים. אומרת הגמרא, בגדודה. זה למה? כיוון שזה עכשיו, במצב הקיים, זה לא נקרא תלישה, הוא לא יונק. אבל מי שרואה שנופלים ענפים, מחר הוא יבוא ויפיל ענפים גם מעץ לך. מראית עין. הוא לא יונק, אבל יש לו פירות מהחורף. תיבש עכשיו בקיץ. אנחנו מדברים בימות החמה. תיבש העץ, ונשאר עדיין פירות מהחורף. לא ראית דבר כזה. 356. אומרת הגמרא, לא, לא חושב שיש כזה דבר, אבל לא משנה. כן, כן, אני חושב שזה דברים. יש, יש דברים כאלה. רק הירוקים. נדבר על זה, נדבר. אומרת הגמרא, צריך לבדוק, אבל אומרת, בכזה עץ, כנראה היה, בבבל היה כאלה דברים. בכזה עץ נאמר זה הדין. אומרת הגמרא, בגידודה, מה זה גידודה? עץ כזה שגם אין לו ענפים. זאת אומרת, יש רק עזים. אבל הבאנו ברייטה, שני ברייטות. צריך ליישב את הברייטות, ככה אנחנו מתרצים. אומרת הגמרא, איני, באמת, והרב איקלה להפסטיה ואפר בגידודה, הגיע לאיזה מקום וכן אפר להם גידודה, אפילו שאין לו ענפים. אומרת הגמרא, רב ביקעה מצא וגדר בגדר. זה ביטוי בגמרא. רב הגיע למקום פרוץ. אז במקום פרוץ עושים גדר. זאת אומרת, אם הוא יבוא ויגיד להם, תשמעו, על עץ כזה מותר, על עץ כזה אסור, אבל מטפסים על כל העצים. אז רב הבא ואמר, אסור לטפס על עץ. אין גידודה ולא גידודה, זה דין אחד. אבל באמת, מעיקר הדין, יש חילוק בדברים. אומרת הגמרא, אמר רב עמי בר אבא, אמר רב אסי, אסור לאדם שילך על גבי עשבים בשבת. למה? הוא גורם לתלישה. משום שנאמר, ואץ ברגליים חוטא, הנה, הוא יכול לעשות חטא על ידי רגליים. אמר עכשיו פה כבר, אבל אנחנו עכשיו לא מתעכבים על כלום. למה באמת? מי אומר? אולי זה מדבר על רץ באמת. תן אחד המותר ללך על גבי עשבים בשבת. ברייתא אחת אומרת, מותר ללכת על עשבים בשבת. ותן יעידך אסור. נו, מה עושים? ברייתא אחת אומרת, כן, ברייתא. לא קשיא. הבל אחים אסור, הבל יבשים מותר. והיא בעיתים הבל אחים ולא קשיא. כאן בימות החמה, כאן בימות הגשימים. מחלוקת ראשונים. רש"י לומד שהנידון הוא לגבי גרעינים, זרעונים, שנמצאים בתוך הגבעולים. בימות החמה, אם הוא ירוץ שם, זה נושר. הוא עושה פה מעשה זריעה. לעומת זה, בימות הגשמים, זה לח, זה לא נופל. מה? מה פה? רגע, רגע. אומרת הגמרא, והיא בעת אימה. לא מתכוון שלא ידרוך, והיא בעת אימה. אתה צודק, אבל. הדעה בימות החמה ולא קשיא. הדפיים מפנה, הדלא מפיים מפנה. אם הוא הולך עם נעליים, אין בעיה. אם הוא רץ על הדשא בלי נעליים, נתפס לו באצבעות, נתפס באצבעות, הוא תולש. והיא בעת אימה, ה... והדסאי מפני. תמיד עם נעליים, ולא קשיא. הדעית לאוקציה, הדלת לאוקציה. אם יש לו נעליים חוד, אני יודע מה, טרקטור מלמטה כאן וכדומה, אז זה תופס, אם לא, זה לא תופס. והיא בעת אימה, והדעית לאוקציה. הדעית לאיסחה, הדלת לסחה, תלוי עם הגודל האסבים. אם קצצו את הדשא השבוע, אז אין מה שיתפס. אם זה ארוך יותר, יש מה שיתפס. למה כל כך חסלנו מהר? והעידנה, דקיימלן כרבי שמעון, כולו שערי, אומרת הגמרא, אבל היום, שאנחנו סוברים שדבר שאינו מתכוון, אמרת קודם, מותר. וזה לא פסיק רישא, חייב להיות. אם זה היה פסיק רישא, אם תבוא למקום שבן אדם הולך יחף, 100% הוא תולש. זה לא דיברנו. במקום כזה שאין פה פסיק רישא, אז אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון ולכן הכל מותר. הוא מדגיש תופעות דיבור מסכיל ועידנה. שלא יצא מכשול מתחת ידינו. אנחנו גם לא אומרים הלכות. אומרת הגמרא, פירש רבינו חנני דעה ליתר לוקאי אלא עשבים, דשרי בכל עניין, אבל באילן אין להוכיח שום, שם שום היתר, אפילו יבש. דשייך למגזר צי, ומשום דמין כרמילתא, דהיינו יש פה מרית עין, ולכן באילן לא אמרנו שום היתר. כל ההיתר שדיברנו כרגע זה רק ורק ביחד לעשבים. אומרת הגמרא, ואמר רמי בר חמא, אמר רב אסי, אסור לאדם שיקוף אשתו לדבר מצווה, מצווה ראשונה שבתורה, שנאמר, ואץ ברגליים חוטא, ורגל הכוונה לתשמיש, כמו שכתוב אצל ספרה, בין רגלי הקרה שכב רבץ וכו'. ואמר, אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, כל הקופה אשתו לדבר מצווה, הדין למבנים שאינן מעוגנים. והמסר אומר המהרש"א, הכופה אשתו לדבר מצווה בזמן עונתה, כי סתם זה לא בזמן עונתה, זה לא דבר מצווה, אפילו לדבר מצווה, הבין לנבנים. אמר רבי קבר חנינא, מה יקורה? מה המקור בפסוק? גם בלא דעת נפש לא טוב. תמיין עמי אחי. גם בלא דעת נפש לא טוב, זה הכופה אשתו לדבר מצווה. ואז ברגליים חוטא. זה הבועל ושונה. למה? כי אז הבין לבנים שחרים, כי הבועל ושונה. אז מה מיית? אילי, ואמר רב, הרוצה לעשות כל בניו שחרים יבעול וישנה, כי אז אישה מזרה תחילה. אומרת אגמל לא קשה, כאן לדעת, כאן שלא לדעת. אם זה מרצון אשתו, עד הרבה. שלא מרצון, תרחה יתרה, זה אסור. אמר שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, כל אישה שטובעת בעלה לדבר מצווה, הבין לבנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותם. למה? דילו בדורו של משה הכתיב, הבו לכם פרשת יתרו אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. הרי משה רבינו חיפש את אותם אנשים חכמים. המקור זה פרשת דברים, אבל משה מחפש כדי לקחת לו שופטים ושוטרים. וכתיב, ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים. ואילו נבונים לא אשכח, לא היה בדור נבונים. ואילו גבי להכתיב, ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא. למה? כי שחור שחתיך ודודאי בני. וכתיב, ומבני יששכר יודעי בינה, לעתים יודעי בינה. מה היה התוצאה? שנולדו לילדים כאלה שהיו יותר גדולים מדורו של משה. אומרת הגמרא, לדעת מה ידי ישראל ראשיהם מתיים וכל אחיהם על פיהם, שהם היו המומחים מכולם. היו מקדשים את החודשים. איני. ואמר רבי יצחק בעבדי מ-10 קללות נתקללה חווה דכתיב. אלא אישה אמר, הרבה הרבה עצבונך. אלו שני טיפי דמים. אחת דם נידה ואחת דם בתולך. עצבונך זה צער גידול בנים. והריונך זה צער העיבור. כל האחרונים שואלים, קודם גודלים ילדים או קודם מתעברים? אבל תירוץ המקובל הוא ככתוב שאדם הראשון, הרי הם עלו למיטה שניים וירדו ארבע. לא היה זמן בין העיבור ללידה. אבל מה יפה, מתי התחיל הצער? היה קודם לגדל את אותם ילדים ורק אחרי זה היא נתעברה בשני. אבל המהרש"א עצמו אומר שהאישה עוד בזמן שהיא מגדלת את הילד הראשון, היא כבר מתעברת בילד שני. אז זה הצער הגדול. קודם יש לה גידול בנים, ובאותו הזמן יש לה גם צער העיבור. בעצב תלי בנים כמשמעו, ונשך תשוקתך מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שיוצא לדרך. הוא עם שול בך מלמד שהאישה טובעת בלב, והאיש טובע בפה, זו היא מידה טובה בנשים. אז איך אתה רוצה לבוא ולומר שצריך מה? שהיא תהיה טובעת בפה על פניו, כמו שמצאנו בגברת לאה, הרי אדרבה זה קלקול. חזה נתקללה שהיא לא תוכל לטבוע בפה, זה פריצות. אומרת אמרה, כי כאמרינן, דמרצי הארצו יקמי. מה לאה אמרה לו? הלילה אתה אוכל אצלי ארוחת ערב. ואז מתקשטת לפניו, מתנעה לפניו, מדברת איתו בנחת, ומביאה אותו לידי. אומרת אמרה, אני שבע אביין. אתה אמרת 10 כללות, יש פה רק 7. מתרצת אגמה, כי את הרבדים היא אמר, האישה יש לה עוד 3 כללות, עטופה כאבל, היא צריכה לחסות את ראשה, ומנודה מכל אדם הגמרא מיד תסביר, וחבושה בבית האסורים. דהיינו, שהיא לא יוצאת מביתה, כי כל כבוד בת מלך פנימה. מה היא מנודה מכל אדם? אילא אם המשום דה אסיר לייחוד, היא אונה מי אסיר לייחוד. מה? שלא יכולה להתייחד, גם הוא אסור לא להתייחד. אלא דה אסירה לבית רי. הגבר יכול לשאת שני נשים. אישה לא יכולה להינשא לשני גברים. במתנה התנא בברייתא כתוב 3 דברים אחרים. מגדלת שיער כלילית. הפתאום אישה מגדלת שיער, דוגמת סוג של שפט, כללה, ויושבת ומשתנת מים כבהמה, כמו שגמרא תביא דעת כפרדה, ונעשית קר לבעלה הוא מלמעלה והיא מלמטה. ואידך אומרת, למה המן דאמר ראשון לא הביא את זה? המשבח אולה, דאמר הבחיה, מה ידכתיב? מלפינו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. מלפינו מבהמות זו פרדה, שקורעת ומשתנת מים. רק למה זה נקרא צער? כי למשל כתוב שבשעת מלחמה, אבל הגבר יכול בקלות להטיל מימה ולרות. היא צריכה מקום ישיבה וכו', זה מעכב יותר. מצד שני, אבל זה גם יותר בריא. ממילא יש פה מעלה בדבר. ומאוף השמם יחכמנו זה תרנגול, שמפייס ורק אחר כך בועל. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול, קודם הוא חופר באדמה, מטיל ואז מחסה. וגזל מנמלה, שמכינה את כל האוכל בקיץ, ואין אחת גוזלת מחברתה. ועריות מיונה, היינו אומרים כי היא לא נזקקת למי שאינו בן זוגה, ודרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. יש עוד כמה דברים שאנחנו עומדים מבהמות. אומרת הגמרא, מה היא מפייסת? מה התרנגול מפייס אותה? מי? את התרנגולת שלו? אומרת הגמרא, אגב, אני לא רציתי לעכב, אבל כל אחד פה מהדברים טעון הרבה ביור. יש וורט נפלא של האמר אמס, שהוא מדבר על הנמלה. הנמלה, מה לומדים ממנה גזל? באמת היא חסידה גדולה. מאיפה יש לה את כל התבועה שלה? מגזל, הרי מסובבת בין השדות ולוקחת גרגירים. איפה היא גידלה פעם תבועה? מה פתאום הפקר? אצלי בבית יש נמלים, זה לא הפקר. בארון אני אראה לך נמלים. חצופים האלה סובכים, חסר דברים שהם סוחבים. לא, בשבילה זה שווה פרוטה. הצער שהיא עושה לי זה יותר משווה פרוטה. והסן אופרש, אני איך קוראים לזה? כל אופן. כן. כל אופן, אז ככה שואל האם רמס. אז הוא באמת אומר, תסתכל טוב על הפסוק. לך לנמלה עצל, למה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין ומושל. הוא אומר, מה אומרים לעצל? למה הוא כתוב? לך לנמלה ותלמד. למה דווקא עצל? כל אדם. מי מכין מראש, מהקיץ, צריך לדעת. לך לנמלה ותלמד איך מתנהגים. לא. העצל יש לו כל מיני תרס. אז אומרים לעצל, לך לנמלה ותראה מה היא עושה. היא שומרת על הגזל, אבל למעשה היא הגזלנית הכי גדולה. תדע למה זה קורה? אשר אין לה קצין ומושל. כשאין בעל הבית מלמעלה, ככה נראה. אבל מי שיש לו קצין ומושל, אז הוא לא גוזל מלכתחילה. וכולי, מספק, הוא מעריך פה את הדברים. אבל הרעיון, הקוק שלו היה חמוד. אומרת הגמרא, מה עושה התרנגול הזה? אמר רב יהודה, אמר רב אחיקה, אמר לה, איך הוא מפייס אותה? זוויגנה לך זיגה, דמטו לך עד קרייך, אני קונה לך מעיל, שיגיע לך עד הרגליים, שלא תצטנל, אין שם כנראה פרווה, מקבלת מעיל עד סוף הרגליים. אני חושב, טוב, עוד רגע, לבת הרחי אמר לה, אחרי שהוא תשמיש, מה הוא אומר לה? לשמתי לקרבל תדעות ארנלוגה, היא איקלי ולא זבינה לך. הוא כופף את ראשו, מה הוא מסמל לה? תאמיני לי, אם היה לה לקנות לך, לא מעיל אחד, שישה. אבל מה אין לי? ואני מוכן את הקרבולת שלי לתת בשביל זה. אבל מה, אין לי כסף לקנות לך את המעיל. אני חושב שזה מה שהיה אצל רבי עקיבא. כשאשתו נמצאת שם, כתוב שהוא היה מוציא לה שערות מהקש מהשיער. ומה הוא אומר לה באותו הזמן? אני אעשה לך ירושלים של זה. תגיד, אתה בסדר? תגיד לה פרדייס, דבר איתה קודם כל על דלת לבית. אתה מדבר איתה עכשיו על ירושלים של זה, כן. דבר עם האישה לתכשיטים, יהיה בסדר. עכשיו, שם יעזור, אבל זה מה שצריך לדבר בשלב הזה.